אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מכבי בול. מה קורה, יובל?
מה נשמע, דובי?
שם לב שאני תמיד מתחיל עם הפזמניק. אז מזל טוב, אתה הפזמניק עכשיו.
אני מרגיש זה.
כן. זה כמו שחקן שבעונה השנייה שלו כבר קפטן.
כן.
אתה מכיר את זה? שלא לומר עונה ראשונה.
רנדולף, לפי דעתי.
איתי סגל.
איתי סגל זה סיפור, זה סיפור קפטן, אתה יודע, זה לנספח של הספר. מה התפרצת? רציתי להציג אותך יפה.
לא, אנחנו בפוסט סיזן, זה כבר לא נחשב.
כן, זה הרלב וייסברג, וואלה ספורט. וגם פיני.
פיני וחברים,
זה נקרא. אתה החברים.
אחד מהם, כן.
זה פודקאסט שבעצם מקליטים אותו אחרי משחקים.
לא מקליטים, עולה בלייב.
לייב.
כן, אז כשאתם בדרך חזרה מהאיכל או מאיפה שלא תהיו, אתם גם ככה תקועים בפקקים וכל זה, אז במקום לתקוע פלאפל ואחרי זה לאכול את עצמכם על הקלוריות, אז תזינו לפודקאסט שלנו.
יפה. אז איך אתם? איך היה יום קשוח? אתמול בערב והלילה, וגם קצת הבוקר, אחד הימים הכי, לי נפשית זה היה אחד הימים הכי קשים, כי זה הכל התערבב ביחד.
מה, בגלל שהפלייאוף ביום רביעי?
כן, אה? איך תמיד אנחנו יכולים לעבור למוד נונסנס שלנו, נכון? אבל לא, היה לי קשה, כאילו, תמיד זה תחושת, מה שתמיד נפגע זה התחושת ביטחון. יש את הימים האלה שאתה, אז שריפות נגיד, זה טופ תחושת ביטחון בקרשים, נכון?
זה גם המראה של זה כזה אפוקליפטי, כאילו, זה כאילו ממש נראה מנותק.
נכון, ואתה תמיד פוחד ש... איכשהו זה מפגע בך, הביטחון האישי שלך ברצפה. זה הנורא וכל החדשות.
שזה בעיקר... הביטחון במי שאמור להוביל אותנו ולהנהיג אותנו ולקבל בשבילנו החלטות, וזה כבר לא, אני חושב שזה כבר די חוצה מגזרים ודעות פוליטיות וזה, כאילו הרוב המכריע פשוט אין לו שום אמון בשיקולים של מי שמקבל את ההחלטות, וזה הקושי.
הלוואי שאתה צודק, אני לא חושב שזה שם עדיין. אתה יודע,
מה, שזה הרוב?
זה הרוב, אבל זה לא הרוב המכריע. אתה רואה סקרים?
אני מקווה שנגלה את זה בקרוב, לא יודע.
טוב, זה לא פוט פוליטי.
הכל פוליטי בימינו. קשה לברוח מזה.
כן, זה נכון.
המועקה הזאת שכל הזמן נמצאת שם. זה קשוח.
אז נעשה את הסוויץ'.
רבע ראשון.
טוב, מה... סליחה.
חייבים תקלה.
לא, זה בכוונה כבר אני עושה את זה. מה אומר לך מספר 100? חוץ ממשטרה.
דווקא לא חשבתי המשטרה. המספר 100?
כן.
מספר שמכבי לא מצליחה לא לעבור אותו משחק נגד נס ציונה.
המספר 100, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל זה המספר המדויק של ההפרש הכללי שבו ניצחנו את נס ציונה, ניצחנו, אני אומר, מכבי, לא כולם פה עדיין מכבי, ניצחנו את נס ציונה בשלושת המשחקים. אני שואל את עצמי, האם ראיתי אי פעם סדרה לא תחרותית כמו זו בפלייאוף של הליגה הישראלית, אולי מאז תחילת שנות ה-2000.
שהיו הרבה סדרות כאלה בתחילת שנות ה-2000, וזה מה שגרם להולדתו של הפיינל 4.
כן, נכון. בוא נקווה שזה לא יחזור עכשיו. אתה יודע, יש מישהו עוד שיגיד, מה זה מההפרש? יאללה, פיינל 4.
כן. אבל כולנו כל הזמן התבחיינו על זה שסדרות רבע גמר המשממות האלה, הטוב מחמישה. אז הנה, סידרו לנו הטוב משלושה. כולם נגמרו בשלושה משחקים. איכשהו בליגה שלנו משנים משנה לשנה, ולפעמים תוך כדי עונה את כל החוקים והכללים, ורק הרעה החולה הזאת, שרבע גמר הטוב מחמישה, וחצי גמר וגמר הטוב משלושה, רק זה נשאר. לא ברור לי איך זה, אבל זה כל כך בשיח עכשיו, אני די בטוח שזה הולך להשתנות, אני מקווה שזה הולך להשתנות לקראת העונה הבאה.
יש בסוף מי שמחליט זה בעלי הקבוצות.
זאת הבעיה.
בדיוק, וזה בעלי הקבוצות, יש להם אינטרסים, והאינטרסים שלהם לא תואמים את האינטרסים של הכדורסל.
כן.
זה נורא פשוט. תגיד, הופתעת מהקלות הזאת?
קשה להגיד, אני חושב שלא.
אתה חושב שלא?
פשוט לא התעניינת לפני.
לא, בוא נגיד ככה, נס ציונה הגיע עם רצף מטורף, כאילו, גם הגנתית, הם היו בחמישה משחקים מטורפים, אז שטפירו הגיע, אבל לא יודע, בוא נגיד ככה, כי אני לא חשבתי שיהיה 100 הפרש בטוטל. כאילו, זה היה ברור שזה 3-0 קל, אבל כן, אני חוזר בי, לא ציפיתי לזה.
לי לא היה ברור שזה 3-0 קל, אני ראיתי את נס ציונה מאז שטפירו הגיע, עם נתונים אדירים, אני כנראה לא לקחתי בחשבון שנתונים האלה יסגו מול קבוצות נורא 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 חלשות. נכון. בפלייאוף התחתון.
פלייאוף התחתון.
אני חשבתי שזה יהיה יותר צמוד, נס ציונה עשתה לי רושם מצוין בתקופה שטפירו, זו הייתה התרסקות מוחלטת, ואני דווקא הופתעתי יותר עם מכבי. מכבי תל אביב מגיעה למשחקים מהסוג הזה, בהילוך שני, שהיא בדרך כלל פותחת את המשחקים האלה.
ברוורס.
כן, משהו כזה. ומתפוצצים. מתפוצצים על נס ציונה, ולא נותנים להם שום אפשרות אפילו לחזור למשחק. ההפרש כאילו הלך וגדל, בכל שלוש המשחקים התנהלו אותו דבר בדיוק.
כן, הם נגמרו סופר מוקדם.
זה היה מאוד מפתיע. כאילו מכבי באה ואמרה, אוקיי, אנחנו במוד פלייאוף, ולא מעניין אותנו שזה נס ציונה, ולא...
כי בסוף, בליגה שלנו, וזה לא משנה אם מכבי תל אביב משחקת נגד נס ציונה, או הפועל ירושלים, או הפועל תל אביב, זה תלוי רק במכבי. לטוב ולרע. זה היה תלוי במכבי גם בגמר הגביע, וזה היה תלוי בסדרת רבע הגמר, וזה יהיה תלוי גם בסדרה / סדרות הבאות.
כן, נגיע למשפט הזה של זה היה תלוי במכבי בגמר הגביע. אני לא יודע כמה אני מסכים איתך, אבל יש לנו עוד מה לדבר על פועל ירושלים. הדבר הכי טוב שקרה למכבי בתל אביב בסדרה הזאת זה הישראלים, בעיניי. רומן, חזר להיות רומן של הליגה, אנחנו נגיע גם לרומן ברבע, באחד הרבעים
בפרק על הפועל תל אביב.
כן, בדיוק. רפי מנקו פתאום קולע דאבל פיגרס ונראה מצוין והאחוזים שלו טובים, ועומר מאיר, שתוך כדי הסדרה הזאת גם מספיק לשחק שלושה משחקים בגמר הנוער ולקח תליפות עם מספרים של MVP, וזה בכלל רלוונטי לקראת סדרות הפלייאוף הקרובות, בוא נגיד סדרה הפלייאוף הקרובה מול הפועל ירושלים, או שזה שמור למשחקים מול נס ציונה? כל החגיגה הזאת של ג'ון די עם השלשות וזה.
אני חושב שג'ון די הוא, אני לא רוצה להגיד שחקן המפתח, אבל הוא חתיכת מפתח לכל גורל האליפות, לאן שלא תיקח את זה. בטח כל עוד וייד ברודווין לא משחק, או אם משחק כמה ואיך, שזה גם דורש דיון בפני עצמו, וזה מה שבעיקר היה חסר למכבי תל אביב בגמר הגביע מול ירושלים כשהיא שיחקה בלי בולדווין, ובעצם נשארה עם תמיר בלט ולורנזו 12 עיבודים בראון בתור הגארדים היחידים. עכשיו אם דיברטולומיאו היה משחק טוב והיה קשיר, אני חושב שהגמר הזה היה נגמר אחרת, ולכן אני חוזר לנקודה שזה תלוי במכבי. אם מכבי בסדרה הזאת מול נס ציונה הרוויחה בחזרה את דיברטולומיאו, זה סופר קריטי לקראת המשך הפלייאוף.
אני מסכים, אני חושב שמסורקין ובלט ציפיתי לחלוטין לזה, כאילו הייתי מאוד מתאכזב, זה לא היה נראה ככה. מנקו באמת בא ומזה אני מרוצה, אני כן חושב שיש פה סיכוי להרוויח אותו, אבל אני מסכים שג'ון די הכי חשוב, כי ג'ון די בניגוד, ג'ון די ורומן זה השרים שמנצחים לנו משחקים. כאילו, ג'ון די, תמיר מאוד חשוב, אבל אם מישהו ינצח את המשחקים בידר ברולדין וזה ג'ון די או תמיר, זה יהיה ג'ון די. אנחנו צריכים את ג'ון די איתנו, שוב, כמובן, במיוחד בגלל שברולדין לא נמצא.
סדרה כזאת יכולה לעשות נזק גם?
לא חושב.
כי אני מסתכל על זה, אפס אגרסיביות. אתה מגיע למעשה, מאז גמר גביע, כמה זמן עבר?
שלושה שבועות,
שיחקת משחקים לפרוטוקול, דרבי אחד שהיה חשוב, והמשחקים האלה אפס אגרסיביות, אפס אתגר, אפס התמודדות מנטלית, הכל על מי מנוחות. ראיתי את הקפיצות של קולסון בדנק של קליבלנד, זה כמו אימון. עכשיו פה באה לסדרה שהיא ההפך הגמור מזה, 100% אגרסיביות, 100% התמודדות מנטלית, במיוחד מה שקרה בגמר הגביע, אתגר גדול. זה לא, השחקנים יכולים לעשות את הסוויץ' הזה בשנייה, יש להם יומיים.
אני חושב שלהפך, למכבי תל אביב, בטח עם מה שמצפה לה בפלייאוף הזה, כדי לקחת אליפות, מכבי תל אביב צריך לעבור בשתי סדרות צפופות, את הפועל ירושלים והפועל תל אביב. מה רצית שתקבל גם את הפועל חולון? לא, אני חושב שדווקא בפן המנטלי, שמאוד בלט אחרי ההדחה מול פנאתינייקוס, שמכבי לא הייתה באירוע בגמר, כאילו לא רצתה להיות שם, ובאמת לא הייתה שם. אז דווקא משחקים כאלה שהם יותר כלילים, ואתה יכול להכניס שחקנים לעניינים, וקצת אפילו ליהנות, ולא להיות כל הזמן בלחץ ובחרדות, דווקא זה בנקודת הזמן ובסיטואציה הספציפית הזאת, אני חושב שזה דבר טוב מבחינתה של מכבי. אני לא בטוח שהפועל חולון בתצורה הנוכחית שלה, יותר חזקה באופן משמעותי מנס ציונה. ונכון שלפועל ירושלים הלך קשה, אבל אני חושב שזה בעיקר נורה אדומה מבחינתה של ירושלים, אני מניח שעוד כן, נצלול לתוך זה. אז לא, אני לא חושב שזה דבר רע מבחינתה של מכבי.
אני מסכים, אני חושב שמכבי, קודם כל השחקנים כאילו עברו, בוא נגיד ככה, מעמסות מנטליים ואתגרים מנטליים, עברו עזוב שנייה, מחוץ לכדורסל, גם בסדרה מול פאו, הם חוו המון אגרסיביות, המון לחץ, המון עול מנטלי, שדווקא עכשיו באמת לעבור, שוב, במיוחד בהתחשב בשדה הסדרות הבאות, כאילו שדי ברור איך הם יראו, מבחינת, שוב, אגרסיביות ולחץ, הם היו צריכים, המנוחה הזאת הייתה טובה, כאילו. גם מנטלית וגם זה שלורנזו משחק 18 דקות בערב, זה תמיד טוב. במיוחד שבולדווין לא נמצא.
קשה לאבד 12 כדורים ב-18 דקות.
חכה.
כן. צריך למדוד את זה פר דקה.
מר עיבוד לדקה.
כן. ושוב, אני חושב שדווקא במיוחד בגלל ההבדל כל כך קיצוני בין נס ציונה לירושלים, ולא איזה משהו באמצע רמת גן, חולון כזה, דווקא זה מה שמקל לשחקנים לעשות את הסוויץ' הזה. אם עכשיו היה סדרה נגד רמת גן, שם יכול להיות שהייתי חושש, כאילו, שכאילו הם באים חצי שעננים, אבל פה אני חושב שזה מאוד אור דווקא כזו נגד יריבה כזו, לחץ כזה, אגרסיביות כזאת, יריבות כזאת, שהסוויץ' נעשה באופן הרבה יותר טבעי.
אהבתי ששניכם מדברים על שתי הסדרות הקרובות, שזה נפה, זה נראה
מורה נחמד. אימים, כן. לא, מה, מכבי תהיה פה לירושלים, והפה לירושלים קריית אתא.
כן, תודה, כן.
זה מלחיץ לראות מצד.
כן, טוב, בוא נעבור הלאה. טוב, לפני שנגיע לסדרה שלנו, אנחנו בוא נדבר קצת על הסדרות האחרות, ובכלל על הליגה, דיברת קודם על הקטע הזה של חמישה. באמת, חמישה, כאילו, עשינו פה אימורים, אתם לא הייתם פה, של הסדרות. אני חושב שחוץ ממישהו אחד, אף אחד לא חשב בכלל על הסדרה של 3-2 באף אחת מארבעת הסדרות האלה. לכולם זה היה ברור.
כי הפערים עצומים.
למה הפערים עצומים? זה לא היה ככה.
כי השנה יותר מתמיד יש לך 3-2.5 קבוצות, כאילו אני מחשיב את ירושלים כחצי, כי אם לא הגמר הגביע, אנחנו עדיין לא מדברים על ירושלים באותו לבל כמו מכבי והפועל תל אביב.
כן, אבל הפוטנציאל אתה יודע שהיא יכולה להפוך השלישית בקלות בכל יום.
נכון, ובגלל זה זה חצי, כן. ובגלל הגביע. כן. אז בסדר, סבבה, נזרום. 3 קבוצות שהן מעל הליגה, באופן משמעותי. עכשיו הטבלה לא משקרת, היא לפעמים נופלת קצת בשקרים, והשנה היא נפלה בשקרים האלה, בגלל כל מיני דברים שקרו בתחילת הדרך, וכל מיני דברים שקורו בגלל המלחמה.
אז זהו, על זה אני רוצה להתעכב. אני חושב שזאת ליגה של זרים. זאת ליגה של זרים, קבוצה שיש לה 4 זרים טובים, היא קבוצה צמרת בדרך כלל, גם אם הישראלים שלהם טיפה פחות
מעניין
טובים.
שאתה אומר 4 זרים טובים, 5 זרים בכלל.
בדיוק, אבל 4 מספיק.
זה לא סתם שדווקא הקבוצות האלה עם 5 זרים, הם אלה שהכי חזקות.
נכון, אבל זה לא סתם, זה האיכות של הזרים. כי אני חושב שמה שקרה פה בגלל המלחמה, הרבה זרים עזבו, הזרים שהגיעו לכאן ברמה פחות טובה. תסתכל על הזרים של הפועל חולון, לדוגמה.
וזה רק הפרומו כנראה לעונה הבאה.
כן. אז אתה רואה את הזרים של חולון, אתה רואה את הזרים של אפילו נס ציונה, שזו קבוצה שתמיד ידעה להביא זרים טובים, ואתה מסתכל. אז הפער הלך והתעצם וגדל בין 3 הקבוצות שיש לה כסף לשלם לזרים טובים גם בזמן מלחמה, לבין קבוצות שליקטו זרים מליגות כמו הונגריה וליגות כמו בולגריה, שהביאו אותם לכאן, ואין מה לעשות, זה ההבדל. בסוף זאת ליגה של זרים, הזרים לוקחים פה אליפויות, עם כל הכבוד, אני אוהב את האומות הישראלים, אבל זה לא מה שחשוב פה.
ובסיטואציה הזו בולטת קבלת ההחלטות של 2 מהמפסידות ברבע הגמר. אחת, זה הפועל חולון, שמחשיבה את עצמה, וכנראה בצדק, לאחת מ4 הגדולות של הכדורסל הישראלי, ואם היא רוצה להיות כזו, היא לא יכולה לתת ל3 האחרות את הפור המוחלט הזה, שהיא משחקת עם זר אחד פחות. ואם יש משהו שהפועל חולון צריכה, החלטה שהיא צריכה לקחת לעונה הבאה, ולקח שהיא צריכה להפיק, היא צריכה לבוא עם 5 זרים. נקודה.
במיוחד לאור מה שקרה לה עם הפציעות, שזה נפלו שם אחד אחרי השני.
כן, אבל יש להם הרבה שחקנים בחוץ, וזה לא עזר להם עם הפציעות. כאילו, בסופו של דבר, השנה הם לא הצליחו להביא רביעה מאוד ברורה של זרים איכותיים שמצליחים לתרום להם באופן יציב. אז אם הם לא מצליחים 4, אז אולי 5, זה לא בטוח, זה יותר חכם.
לא, אני חושב דווקא, אני רוצה להחמיא לפועל חולון על ההתנהלות שלה תוך כדי העונה, שעם כל מיני סיטואציות שהיא נתקלה בהן, והיא ניהלה את זה מצוין, והביאה זרים איכותיים. קווין הרווי, תג'יר מקול, הם ניהלו את זה יפה. הם פשוט הגיעו לסוף בלי, כאילו נגמר הדלק, נגמרה הסוללה ולא היה מתן בסביבה. ג'רי סיינפלד אמר פעם, שאתה רואה שהבן אדם, כאילו אתה רואה את רמת האנרגיה שלו לפי רמת הסוללה שנשארה לו בסלולרי, כי אנשים כאלה שהבטריה מאוד לגמרי הולכים כאלה כפופים ומסכנים. אז ככה הפועל חולון הגיע לסוף, פשוט שחקנים נפצעו, אבל להגיע לסוף העונה הזאת, עם המשאבים המוגבלים של חולון, עם שחקנים כמו מקול והרווי, שפו, פשוט זה לא יודע מה קרה שם עם כל הפציעות האלה, או להחליף מזוזות, או להחליף פיזיותרפיסט, לא יודע, אבל זה לא הספיק. והמפסידה השנייה שצריך לדבר עליה זו מכבי רמת גן. אתם קבוצה הישגית, אתם, יש לכם שאיפות, עשיתם פאקינג מקום שלישי בליגה הזאת, איך אתם מוכרים את אחד השחקנים החשובים שלכם, ועוד ליריבה שכאילו, אמורה הייתה להיות יריבה ישירה בחצי הגמר.
הטענה אל רמת גן?
גם, כן.
אני כל הזמן מסכים עד עכשיו, הנה סוף סוף חיכיתי שאני לא אסכים למשהו.
יאללה,
נו. אז הנה, אני לא מבין את הטענות. לא מבין למה, מה זה שונה? אני אגיד משהו, מילה שהגסה באולפן הזה, מה זה שונה מכדורגל, מחלון העברות ינואר. אז מה היא מתחרה? היא צריכה את הכסף, היא לא קבוצה שבא לה כסף בקלות. למה זה כזה פסול?
גם למכבי תל אביב לא בא כסף בקלות ברמת יורוליג. תדמיין לעצמך ששלושה שבועות לפני הסדרה מול פנאתינייקוס, מכבי הייתה מוכרת את בונזי קולסון או חסיאל ריברו, אני בכוונה אומר בראון או בולדווין. את קולסון או ריברו לפנאתינייקוס. איך היית מרגיש כאוהד הקבוצה?
אבל יכול להיות שהכסף שהם הרוויחו שווה להם את זה ש...
שמה?
שוב, השאלה מה מיילס עושה הבדל מבחינתם. אני לא בטוח איזה הבדל זה היה עושה עבורם.
זה, מכבי רמת גן לא בכל שנה תגיע למקום שלישי, והשנה
לא...
הייתה לה הזדמנות להגיע למשהו שהיא לא, לא אמורה להגיע לה, והיא גם אם תחבר עכשיו, תבנה 10 קבוצות ב-10 השנים הבאות, סביר להניח שהיא לא תגיע לסיטואציה שהיא נמצאת בעונה, אז תנצל את הסיטואציה, אז שנה הבאה יהיה להם, מקבל את זה, יהיה להם עוד, סתם אני זורק סכום לא קשור, 150 אלף דולר. זה יהפוך אותם לאחת משלושת הגדולות בכדורסל הישראלי? כנראה שלא.
נכון, השאלה...
אז מה עשיתם בזה?
אבל גם השאלה אם הכסף שהם קיבלו משנה כל כך אם אתה מקום שלישי או רביעי בליגה? מישהו זוכר את זה?
עובדתית.
זה בעיקר משנה אם אתה עובר את הסדרות. השאלה אם מיילס במקום הזר שהם הביאו עושה את ההבדל בין לעבור סדרה או לא?
מול קריית אתא?
מקריית אתא יכול להיות שכן.
יכול להיות שכן.
כנראה שכן,
להיות
שכן, וזה ההבדל בין עונה היסטורית. ובשביל מכבי רמת גן, להגיע לחצי גמר, הפלייאוף, זה עונה היסטורית. לבין רבע גמר, שאנחנו עוד שלושה ימים כבר לא נזכור שמכבי רמת גן הייתה קיים את העונה בכלל.
אני חושב שזו החלטה שאפשר לבקר אותה. אני לא חושב שהיא הפרת הספורטיביות בליגה, כמו שיש הרבה שטוענים. זה שכאילו עכשיו היא מעבירה שחקן לקבוצה שמתחרה איתה, גם זה לא קבוצה שמתחרה איתה כל כך.
היא הייתה אמורה להיות קבוצה שמתחרה איתה, ואם לא היו מוכרים אותו, אולי הם היו באמת עכשיו נגדם וחצי גמר פלייאוף.
אז זהו, אני לא חושב שזה ההבדל. אני לא חושב שכאילו זה מה שיהפוך אותה למתחרה עם הפועל תל אביב.
אלה, כרמת גנה יש מאצ'אפ בעייתי מאוד מול קריית אתא, לאורך כל, אפילו משנה שעברה. ושרון אברהמי הוא שואל, לא קטן.
כן.
וקריית אתא, היא מסוגלת לקחת משחק להפועל תל אביב, לדעתכם?
קשה, אבל מסוגלת.
אם זה היה הטוב מחמש?
כן.
כן, נכון?
כן.
הטוב משלושה, אתה... אז כאילו הקבוצה הפיבוריטית באה יותר...
חדה.
חדה ויותר לחוצה. אז אני לא יודע איך הפועל תגיב לזה. שאלה מעניינת. בוא נגיד א' למד, מומחה כדורסל שאני מאוד מעריך את דעתו, אמר לי אחרי ערב הסוויפים, שהסדרה בין הפועל תל אביב לקריית אתא תהיה יותר צמודה מהסדרה בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים.
וואו.
אני לא יודע אם אני חותם על זה, זה מה שהוא אמר, בדרך כלל הוא צודק. אז אני רק אניח את זה כאן, מה שנקרא.
אני רואה את הגלגלים של דובי עובדים, אז זה אלף למד.
אני יודע טוב מאוד מי זה אלף למד, אני פשוט לא בטוח שהוא כל הזמן צודק. על זה חשבתי. וגם הפעם אני לא חושב שהוא צודק, אבל הפועל תל אביב הרשימה אתכם מול הפועל חיפה? או שזה גם כן היה סדרת מכבי נס ציונה כזו? היה משחק אחד צמוד שם, אני חושב. אם אני לא טועה.
כן, זה...
היה משחק צמוד, כן.
זה שוב עוד קבוצה שאני... לא יודע, כאילו, אני לא חושב שיכולה את התחרות באמת לקבוצות האלה, הפועל חיפה.
כן, זה היה טיול מבחינת הפועל תל אביב.
מקצועית קשה ללמוד משהו מהסדרות האלה.
מכל הסדרות.
אגב, גם ירושלים חולון, אני שוב אומר, חולון הגיע כקבוצה חלשה ושבורה, וזה שהפועל ירושלים סיימה את שני המשחקים הראשונים בפלוס 2 בהפרש הסלים בזמן חוקי, כי משחק אחד הלך להערכה, משחק השני נגמר 2, זה פדיחה של ירושלים.
לא, זה לא סדרה של 3-0. בעיניי. ירושלים...
כי ירושלים לא הייתה טובה.
הייתה לא מספיק טובה. חולון הגיע משחק אחד עם שלושה זרים, שאחד מהם זה ברנס. עוד משחק, קבוצה, כאילו כל משחק, לדעתי בשלושה הם אפילו עם ברנס, נכון? שהוא לא שיחק דקה לפני זה.
אנשים שכחו שהוא היה שם.
כן, כאילו זה...
הם ברירה, כולם נפצעו.
לא, ברור, אני רק אומר...
יפה שהם השאירו אותו כל הזמן הזה.
חולון נתנה יחסית מאבק לירושלים, וזה לא היה אמור להגיע למצב הזה. לפחות לא בשלושת המשחקים כולם.
כן, בכלל, זה היה שלב רבע גמר, לא מעניין.
מיותר, יאללה, לא מעניין. אני אהיה בתפקיד דור לבנת, זה היה מיותר, תתקדם.
אתם רואים מה קורה בליגות באירופה? אם אתם עוקבים, בספרד, באיטליה, בטורקיה, זה עולם אחר, סדרות רבע גמר.
אתה טוען שריאל ברצלונה יותר מעניין מירושלים חולון?
זה היה חצי גמר, אני חושב.
בסדר. יותר מעניין מהפועל תל אביב קריית אתא?
זה באמת בלתי נמנע עכשיו, ששלושת הגדולות הן תופסות פער מאוד ברור, מטעמים מאוד ברורים, זה יראה ככה. זה ימשיך להיראות ככה, לצערי.
לצערי. טוב, הגענו מהר. מחצית. זה ישיר לנו, אנחנו עוד מעט מגיעים למכבי, אוטוטו, תשאיר, קחו את הזמן, כן, אל תכנו. ראיתם את נבחרי העונה של הליגה? כן. אנחנו נעבור עכשיו אחד אחד, תגידו אם אתם מסכימים או לא.
לא,
אני אתחיל מהקהל אלה, אני אתחיל מהקהל הזה.
רגע, שנייה, דיסקלמר לפני זה, תקנו אותי, זה היה 100% בחירת האוהדים, נכון? לא אפילו חלק, כאילו.
אני לא יודע. אני יודע שהייתה בחירת אוהדים.
בחירת אוהדים.
נכון.
אז זה דיסקלמר, כי זה כבר יש הטיות מובנות בדבר הזה.
אז זה אובנו, זה בחירה פחות פוליטית מהאירוויזיון. יותר פוליטית מהאירוויזיון.
יש פה עניין של אהבת הקהל, פופולריות. זה לא ברור.
אתה אומר לשחקן מקבוצה קטנה, יש מלכתחילה איזה הנדיקאפ.
כמה אוהדים בליגה מכירים את גולדנברג, השחקן השישי, שהיה מועמד לשחקן השישי, מאפולה? למשל.
אנחנו נגיע לשחקן השישי עוד מעט. בוא נתחיל מהאובייס. אוקיי, שחקן ההגנה הוא גיא פלטין. מסכימים?
יאללה, למה לא?
כן,
יאללה, אפשר. למה לא? יש לך מעמד טוב יותר?
אפשר. ולא רק בגלל החטיפות, זה מה שחשוב להגיד.
כן.
כי זה נתון מאוד בולט שקל יחס להגנה, זה לא רק זה.
הוא היה שחקן ההגנה הכי טוב בליגה, נקודה, ובפער יותר מהמודים האחרים, ראיתי שם את זוסמן, וראיתי שם את ג'ון דיברטולומר.
זה, כן.
כן, ועל כל שחקן כזה אני אשאל אתכם, האם שחקן כזה, שהוא כל כך טוב במשהו אחד, ולא בטוח שבהרבה דברים אחרים, שווה קפיצה במדרגה לקבוצה כמו מכבי בליגה?
אני לא חושב.
אני גם לא חושב.
שמכבי זאת קבוצה עם אפס שחקני הגנה טובים. חצי.
נכון, אבל גם לא ראית את זה עדיין, את ההגנה הזאת ברמות הגבוהות יותר.
ראיתי אותה מול מכבי.
כן, אבל זה מכבי של הליגה.
בסדר, גם דרק שפקלה איזה 70 נקודות במשחק נגד מכבי, והגיע למכבי, היה שווה משהו?
הנה.
לא הבנתי, לאן אתה לוקח את זה.
אמין סטיבנס, בכל משחק נגד מכבי, מה זה?
לא רק נגד מכבי, בכלל, העונה.
לא, ברור, נכון, אבל אתה אומר, נגיד במדידה מול קבוצות איכותיות, אז נגד מכבי, אבל אתה חושב שהוא ראוי לקפיצת מדרגה להגיע למכבי בתור מחליף שלישי אפילו? אני לא חושב.
אוקיי. אני גם לא חושב.
זה כמו בכדורגל, שכל שחקן שנותן שני משחקי ליגה טובים, אשר שולחים אותו לנבחרת ישראל. יש מדרגות.
היו תקופות שהיו אומרים, הוא שחק טוב נגד מכבי, אז מכבי סימנה אותו. נו, באמת.
כן.
זה עדיין קורה. אני לא יודע אם אתה... היו תקופות. זה עדיין קורה. ראיתי ידיעה על ג'סטין סמית עכשיו.
כן, אבל היא לא נכונה.
כן, אבל...
אוקיי. בדקתי.
בסדר. בן שרף הוא התגלית. מסכימים כולם? ברור לגמרי?
כן, לדעתי לא לגמרי. כאילו, יש שלושה מועמדים פוטנציאליים נוספים, עומר מאיר, תומר אסג ואיתן בורג, שבעיניים פוטנציאלית יכולים לעשות את זה. תומר מאיר, נגיד, אני מסיר עם הדבר הזה, אבל שניים אחרים, לדעתי, לחלוטין...
איפה הקבוצות שלהם?
יפה, אז כנראה זה מדד, ואני מקבל איזה מדד, לדעתי זה צריך להיות גם אחד המדדים. כי איתן בורג נתן עונה מעולה, אבל הרצליה...
הקבוצה שלו הייתה פח, אבל... אמרתי פה ככה בחצי בדיחה שהבחירות יותר פוליטיות מהאירוויזיון, פה אני אגן על הבחירות הפוליטיות. סיפור הקריירה של בן שרף חייב לכלול את הבחירה לתגלית העונה. עוד את קטש היה תגלית העונה, כששחק במכבי רמת גן, עומרי כספי, זה... אין מה לעשות. הוא היה ראוי, כאילו זה לא שסתם נתנו לו את זה.
זאת היה, אבל בסדר, אפשר לקבל אותם.
השחקן המשתפר זה שחר אמיר, מהפועל חולון. כאן אני מבין שיש לך על מה לטעון.
כן, שמע, להגיד שאני בטוח מה דעתי, מה יותר, מי יותר ראוי, קשה לי להגיד. אני מסמן, אפשר להגיד כמה, אבל שניים עיקרים שטוענים לכתר, וזה רז אדם וגור לוי, אוקיי? בסוף, שחר אמיר, אני חושב שהסיבה שהוא נבחר על פני אחרים, זה שהוא היה באמת הכי, כביכול הכי פחות משמעותי.
הפך מן הפוסטר לשחקן סופר לגיטימי.
סופר לגיטימי, אבל עדיין פחות מהשניים אחרים, למשל שציינתי, אפשר להגיד. אבל בסופו של דבר, ברור שהוא היה הרבה פחות מרז אדם לפני העונה הזאת.
נכון.
אבל אפשר גם להגיד אותו דבר על רז אדם, שהוא נהיה משחקן לגיטימי, לשחקן מוביל. אז השאלה מה יותר חשוב, אני לא בטוח להגיד.
אני מסכים עם הבחירה הזאת משתי סיבות. א', כמו שאמרת, רז אדם היה שחקן לגיטימי, אז זה כאילו, זה לא תגלית העונה, זה קצת שונה, אבל עדיין, אני אוהב ששחקנים המשתפרים, זה אלה שהיו ממקום נמוך ובאו למקום גבוה. אם היית במקום סביר לפני כן, אז בעייתית לי קצת הבחירה, ואני אוהב שהשחקן המשתפר מגיע מקבוצה שנחשבת גדולה. זה יותר קל להשתפר ב, לא יודע, כך גליל, מאשר לבוא לפול חולון כישראלי נידח ולעשות משהו.
ושיש עכשיו. הרבה לפניו.
בדיוק.
הוא לא היה רביעי אפילו ברוטציה.
אז אני חושב שהוא בעיניי הוא הכי ראוי.
אני לא מסכים איתך בכלום.
מעולה, סימן שאני צודק.
קודם כל, מי קבוצה יותר גדולה? השנה.
כמועדון, עזוב.
כמועדון, לא, כן. כי אתה מסתכל על קריית אתא, יש שם סגל ישראלי מאוד נחמד.
נכון.
גם הביאו את בן שרה, ויש גיא פלטין, ויש זה. רז אדם, הקטגוריה של השם, השחקן המשתפר, הוא השתפר הכי הרבה. שחר אמיר נותן ענן נחמדה מאוד, קלה כמה שלשות, הוא פשוט שיחק הרבה יותר. באמת כמו שיובל אמר, מהאנונימיות מוחלטת לשחקן רוטציה. רז אדם זה שיפור. כי אנחנו לא ראינו את רז אדם הזה בשנה שעברה, ובכלל בפועל תל אביב, גם בנס ציונה, לא ראינו את זה.
גם אפשר להגיד שמי חשב שיגיע לזה, זאת אומרת, זה לא שציפו למסלול הזה.
בדיוק, וזה כבר, זה כבר עולם אחר.
זה פחות מפתיע משחר אמיר בעצם.
חשבת שהוא ירכז ויוביל כאילו קבוצה
לסגל לשחר אמיר.
אבל אתה שם את רז אדם בקריית אתא, אתה אומר, אוקיי, זה יכול לקרות. זה כאילו הייתי אומר לך את זה בתחילת העונה, אתה אומר, אוקיי, יש מצב.
שחר אמיר יותר מתאים תגלית העונה, בעיניי. כי זאת תגלית, הוא בא משום מקום. שחקן משתפר, תראה קודם מה יש לך, לא ידעתי מה יש לך. איך אני יודע כמה השתפר, לא משנה. שחקן השישי הוא ג'ורדן כהן מ...
או, זה נראה לקטגוריה הכי קשה לכולנו.
מה זה היה?
אני?
כן. היה לך השגות לפני השידור, אז תגיד לי מה הבעיה עם ג'ורדן כהן כשחקן שישי.
או, מה הבעיה? טוב, בוא נגיד ככה, היו שישה מועמדים. אני שם את דוסון בצד, כי אני לא חושב שמישהו משלושתנו חושב שהוא רלוונטי.
דוסון לא ראוי לשום בחירה השנה, נקודה.
כן. אולי בשליליות אולי.
יש מצב.
מכל האחרים... הוא עם הכי הרבה אחוז משחקים שבהם הוא פתח.
זהו, רגע, אנחנו נראים פה על שחקן שישי, שמה זה השחקן השישי? זה שעולה מהספסל, והוא לא עולה מהספסל.
11-26 משחקים הוא פתח, 42 אחוז, כמעט חצי משחקים הוא פתח.
אני אגיד לך יותר מזה. פעם האחרונה שהוא פתח על הספסל, הייתה בתאריך שער הלאוהב, זה היה 27 לשני. שזה לפני שלושה...
אז רק בגלל זה שווה.
שלושה וחצי חודשי. שלושה חודש.
כן. כן.
שחקן ששלושה חודשים רצוף פותח בחמישייה, לא אמור...
אז תבחר בו לחמישיית העונה, אם אתה ממש לחוץ, אבל שחקן העשור, לא יודע, משהו.
אני אגיד לך...
אבל הוא לא שחקן שישי, נקודה.
אפילו ברמת המספרים אפשר להגיד שהוא פחות ראוי מי, למשל, ריברו. ריברו בחמש דקות פחות, עושה יותר נקודות, יותר ריבונים, כמובן פחות אסיסטים, ופתח רק משני משחקים. זלמנסון לא פתח במשחק אחד. אחד, ותשע נקודות, והרבה פחות דקות, אסיסטים ריבונים דומה. קרינגטון לא היה מועמד, לא יודע למה, פתח משחק אחד.
כי הוא לא שיחק ציונה.
16 משחקים בהם פתח משחק אחד.
אני יכול להבין פה את הבעייתיות, לקחת את קרינגטון שחקן שישי.
אוקיי, נגיד שאני מקבל. בעיניי, ריברו, זלמנסון, הרבה יותר רואים.
ריברו.
ריברו הכי ראוי שם, כן.
ריברו הכי ראוי שם.
ריברו וקרינגטון, אני חושב שאפשר לתת לו את תואר, התושב הראי המצטיין שלנו.
יש לו רק מתחרה אחד לדעתי.
תקשיב,
לא, גם דרו קרופורד עכשיו.
אחד, מתחרה אחד.
זה המתחרה.
ריברו, הוא לא רק שהוא שחקן שישי, הוא פוטנציאל לחמישיית העונה. מה שהוא עשה בליגה, אנשים
מסתכלים... הוא מפלצת בליגה.
אנשים מסתכלים על היורוליג ואומרים, הריברו של היורוליג, אנחנו צריכים להסתכל ליגה נטו. ליגה נטו, ריברו היה פה הסנטר הכי טוב, אולי חוץ מרומן.
אני חושב שהשיקול, אני לא יודע אם זה מי שהצביע, הצביע בגלל זה. אבל בעיניי, ההבדל בין ריברו, זלמנסון, כאילו אפילו אם אני לוקח את ריברו, זלמנסון, קרינגטון, לג'ורדן כהן, זה שג'ורדן כהן ניצח משחקים לרמת גן, מה שריברו לא עשה. ריברו אולי בכמה משחקים ספציפיים נגד גדולות, אז אפילו לא, רק עזר לקבוצה לנצח. ג'ורדן כהן היה שחקן הרבה יותר, נכון? אבל אין מה לעשות. התוצאה של הדבר הזה, שריברו לא היה מספיק מרכזי, אז הוא במשחק של 20 הפרש קלה עוד נקודות. בסוף ג'ורדן כהן היה הרבה יותר מרכזי בקבוצה שלו, בשאלה האם הקבוצה תנצח, אז זה מספרים. בקבוצה, בשאלה אם הקבוצה תנצח, ג'ורדן כהן הכי משמעותי פה מכולם, ולדעתי זה לחלוטין שיקול לגיטימי. אם זה היה רק שאלת המספרים והשחקן, והייתי שם בצד את המשחקים בהם הוא פתח, אני מקבל לחלוטין, ואולי אפילו לדעתי באמת זה צריך להיות השחקן השישי.
אני מסכים, פשוט יש בעיה אחת קטנה, הוא לא שחקן שישי.
בדיוק.
שאלה האחרונה בנושא הזה, כמו ששאלתי אתכם קודם, יכול להתאים למכבי? ישראלי? יש קטע במתאזרחים, שאנחנו כאילו אוטומטית אומרים רגע.
כן.
מתאזרח, אז אולי יתאים למכבי.
ג'יי כהן, כאילו זה...
ג'יי כהן.
ג'יי.
כן, יש לנו הרבה ג'ימיילים בקבוצה הזאת. כן, זה... ג'ורדן כהן הוא פוטנציאל...
אני סקפטי.
היית סקפטי גם בג'ון די ברטולומיאו אומר? לפני שבע שנים?
הוא הרבה יותר... הוא אפילו יותר קטן מג'ון די.
אני לא זוכר את התקופה הזאת כבר. אני לא חושב שיש להם מה לעשות עם עוד גארד קטן.
לא, עכשיו בטח שלא.
עכשיו ברור שלא.
עכשיו ברור שלא.
אבל אם הוא ימשיך ככה?
בוא נראה שימשיך ככה, נדבר.
בוא נראה אותו עושה את באירופה, את הדברים האלה. לגת אלפות שנה הבאה.
נכון, כל הכבוד לרמת גן, חבל על הסדרה הזאת.
וואלה, כן, שטות.
רבע שלישי. טוב, זה רבע שאסור לנו לצעוק בו ולהתעצבן. אבל זה יקרה. אנחנו נעבור כל מיני שחקנים שאנחנו יודעים שיהיה להם קיץ מאוד מאוד מעניין. ואנחנו נתחיל עם וייד בולדווין. מישהו פה בחדר הזה חושב שוייד בולדווין יישאר במכבי תל אביב בעונה הבאה?
כן.
באמת?
כן.
אתה יכול לפרט למה?
כי מישהו יישאר. ככה אני חושב.
למה?
מישהו, לא, זו דעה בלבד. אני, בניגוד אליך, אני מקורות.
זה wishful thinking.
כן, לא, לא, זה wishful thinking, זה לגמרי חשיבת אוהד. דעתי שמישהו יישאר, אולי אפילו שניים. וברור לי שגם מסיבה כלכלית וגם מסיבה מקצועית, אם מישהו יישאר, זה לא לורנזו.
למכבי תל אביב אסור להשאיר את לורנזו. אנחנו עוד מגיעים אליו בהמשך, נכון?
נוכל לתת קצת לורנזו.
טוב, זו שאלה מעניינת, אבל בוא נגיד ככה, תסכים איתי שאם מישהו מהם יישאר, זה יהיה לורנזו או בולדווין, זה יהיה בולדווין, גם אם זה עכשיו יהיה לתת לו עוד 300,000 דולר.
תגיד לי עכשיו בולדווין או, תתחיל לעבור על כל השחקנים, זה בולדווין. מכבי תל אביב צריכה להשאיר את וייד בולדווין, מכבי תל אביב צריכה להתאבד על וייד בולדווין, מכבי תל אביב צריכה לתת לו צ'ק פתוח, תרשום מה שאתה רוצה.
אני...
ועדיין לא בטוח שזה יעזור לה וזה יספיק לה, וכאן הבעיה. אני לא בטוח שהכסף הוא האישו, אני חושב שזה כל הסיטואציה, המלחמה, הטיסות, לשחק פה ולכת לשם, והעובדה שהוא מרגיש שהוא בשיא הקריירה שלו, והוא מעבר אם ישלמו לו כך או אחרת, הוא רוצה להיות הישגי, הוא רוצה להגיע הכי רחוק, והשאלה אם מכבי תל אביב יכולה לתת לו את התנאים האלה. עכשיו, אם אנחנו הולכים, שוב נכנס טיפה לפוליטיקה, אם הולכת להיות פה עסקת חטופים והפסקת אש ארוכת טווח, זה יכול להפוך את כל התמונה. אבל כל עוד אנחנו במצב שבו אנחנו נמצאים כרגע, אני לא רואה איך מכבי תל אביב יכולה לעשות את זה.
גם צריך להגיד, אפילו אפשר להגיד שעוד לא התחלנו את הקיץ, וכבר יש טרפת של גארדים באירופה ועברות ודברים, כאילו יהיה מקומות שצריך למלא. זה...
אתם נשמעים משניכם יותר מדי אופטימיים. ברמה שאתה אומר, מכבי צריכה לעשות את הכל. אני לא חושב שמכבי
צריכה לנסות לעשות את הכל.
לא, אני לא חושב שזה בעיניים של מכבי.
אני לא, אגב, בעניין הזה אני ממש לא אופטימי. אני חושב שהיא צריכה לנסות, אני לא בטוח שאפילו אם היא תעשה הכל, אם היא תצליח ואם זה יספיק לה.
בואו נתחיל לזרוק נתונים רגע לקערה שלך הזאת. וייד בולדווין אמור להרוויח בשנה הבאה לפי החוזה שלו. דיבורים על 1.5, 1.4, אני לא יודע בדיוק.
1,300,000 לפי
מה. 1,300,000.
underpaid, היסטרי.
יפה. וייד בולדווין הוא לא שחקן של 1,300,000. וייד בולדווין הוא שחקן של 2,000,000 דולר בשנה הבאה, או יורו, משלמים ביורו מכבי או בדולר? אני לא זוכר.
דולר.
2,000,000 יורו בשנה הבאה. אוקיי? לפחות.
לפחות.
אם מכבי תל אביב עכשיו מביאה לו 2,000,000 יורו, הוא נשאר?
רגע. אז קודם כל יש לנו בעיה של כסף. עכשיו כולנו מבינים שאנחנו בתקופה שבאה לחוזה אין משמעות. אין משמעות. אם וייד בולדווין רוצה ללכת בחינם, הוא יכול. הוא יכול לבוא ולהגיד, אני, יש פה מלחמה, החוזה שלי לא תקף, ולכן אני שחקן חופשי. ולכן מכבי תל אביב גם צריכה להבין שאם הוא הולך, היא לא מקבלת כלום. ולכן, בוא נשים על השולחן.
אבל זה לא כזה פשוט.
זהו, בוא נשים על השולחן גם את העובדה שיש לו סעיף יציאה חופשי ל-NBA. וויל בולדווין הוא שחקן שיכול להגיע ל-NBA. יכול, יש לו בעיה של רפיוטיישן שם, אבל הוא יכול להגיע ל-NBA עם סוכן שיעשה את העבודה כמו שצריך. אוקיי? לתוך כל זה, אתה בא ואתה אומר, האחרים עוזבים. זה ידוע שהאחרים עוזבים. לורנזו עוזב, ג'וש ניבו עוזב, קולסון לדעתי, אנחנו נפתח את זה עוד מעט, עוזב. למה שוייד בולדווין יישאר פה לבד? אלה החברים לקבוצה שלו, למה שהוא ייקח את הסיכון הזה? תוסיף על זה את העובדה שבטוח יש הצעה באוויר. יש הצעה, בטוח, אני שומע...
יש יותר מהצעה אחת.
יפה. כל הדברים האלה ביחד, זה 100% בולדווין לא נשאר. עכשיו, אם מכבי תל אביב תבוא ותגיד, אני שמה 2.5 מיליון, אז מה? א', האם יש לו את היכולת לעשות את זה? ב', האם זה מבטיח משהו? לא. אז יכול להיות שמכבי תל אביב צריכה לוותר, ולהגיד, אני לפחות רוצה את הבייאוט. שלא יעזוב לי פה, על קטע משפטי, עם הפורס מז'ור הזה, וישאיר אותי מכנסיים למטה, לפחות אני אקח את הבייאוט.
תראה, הפורס מז'ור פה הוא קטע מאוד משמעותי, אבל זה לא מובן. זה לא שעכשיו וייד בולדווין בא, אומר להם, תקשיבו חבר'ה, החוזה לא תקף, אני הולך. והוא הולך, זה לא עובד ככה. יכולים להגיע איתו למשפט, וזה ייקח זמן, זה ייקח כמה חודשים. לא לבולדווין ולא למכבי יש אינטרס להגיע לסיטואציה הזאת. מבחינתו של בולדווין, אם עכשיו הוא מקבל הצעה מפנרבחצ'ה, או ברצלונה, או whatever, ואומר להם, אין בעיה, אני יכול להשתחם מהחוזה שלי במכבי, חכו שאני אגמור את ההתקשקשות המשפטית איתם, יגידו, טוב, תודה ושלום, ביי, אנחנו ביי. נלך למישהו אחר, כי גם ככה השוק מוגבל ברמות. אז גם לבולדמון יש עניין לסיים את הסיפור הזה מהר, גם אם זה יעלה לו כסף, הוא יצטרך שלהם באות. מבחינת ההעה של מכבי, היא בטח לא רוצה להגיע למצב שהיא באמצע אוגוסט או תחילת ספטמבר, ורק אז נפטר את הסוגיה הזאת. אז לשני הצדדים יש עניין לגמור את זה מהר ויפה, אבל שוב אני חוזר לעסקת החטופים סלש הפסקת אש, הדבר הזה שמרחף עכשיו באוויר, ויכול לשנות פה את כל המציאות של הדבר הזה, כי אם חוזרים לסוג של שגרה, אני לא יודע אם עסקת חטופים מספיק בשביל שיד אליהו יחזור לצורך העניין, אבל אם כן, זה משנה את כל התמונה, ומכבי תל אביב יכולה להשאיר את בולדווין, יצטרך שלם הרבה כסף, והיא תוכל לעשות את זה. זה ממש ניהול זמנים וסיכונים פה, שהוא טריקי.
אני מרגיש שזה הדיבור על שעסקה יכולה לייצר שקט, את המצב הם... אנחנו כבר לימודי ניסיון, ולדעתי דעתי אנחנו קצת חוטים פה, יש את הצפון, והיורוליג לא מחזיר פה משחקים על עסקה שנמשכת 3 חודשים, או כל מיני דברים כאלה, אז אני לא רואה את זה קורה, ולכן אני חושב שמכבי תהיה צריכה טיפה להתקרב למציאות, היא טיפה מרחפת, טוב שם, נציע לבולדווין מלא כסף, לא, זה לא שם.
אגב, זה לא צריך להיות בריחוף באוויר, יכולים לבוא, לשבת איתו, להגיד לו, תשמע, מבינים את הסיטואציה, אנחנו, הקבוצה בנויה סביבך, בוא תחתום עכשיו 2-4 מיליון דולר, ולראות מה הוא עונה. אם הוא יגיד כן, אחלה, אם הוא יגיד לא, אז תתקדמו.
יש למכבי תל אביב בכלל את האפשרות להציע סכומים כאלה, לאור מה שקורה פה,
אין מנועים. זה בסוף עניין של ניהול תקציב.
איזה תקציב? התקציב 70% לא קיים. לא קיים.
אני חושב שבגלל, כמו שאנחנו מכירים את וייד, התחרותיות זה בנשמה שלו, ולא רק העניין של הפרס אישי הזה או הפרס אישי אחר. אני מניח שעכשיו יורוליג כמטרה, להגיע רחוק ביורוליג, לזכות, זה משהו שמאוד מאוד יושב לו בראש. נגיד נשים את ה-NBA בצד, אני פחות יודע כמה זה רלוונטי.
אני מרגיש שזה הפוך, שנשפר לו מהיורוליג, שהוא לא זוכה בתארים האישיים, שהוא לא מגיע לפיינל פור. יש לו משהו בגוף שאומר, אני לא, תן לי את ה-NBA, אני רוצה לברוח.
כן, אבל אצלו מקומות כאלה גם, אתה יודע, יש כאילו, יש אנשים שאצלם זה רק דרייב, זה לא רק שבר. יש תחושה שלי, איך שאנחנו מכירים אותו, זה המון דרייב בשבילו. גם בלי זה, אגב, אני חושב. לאן אני חותר לזה שבאמת, כמו שציירת, שאם עכשיו כולם עוזבים ורק הוא נשאר, אני חושב פחות מעניין אותו. ואני כן חושב שאם עכשיו תציע לו 2 מיליון דולר לעונה, זה כנראה מה שיקרה. לא, עזוב שנייה אם זה יקרה בכל מקרה או לא יקרה בכל מקרה. בטח שאם תשפוך עליו סכום כזה מטורף, מאיפה, באמת, מה הכסף ל... איזה כסף יישאר לך לשאר הקבוצה? ובסיטואציה כזאת, באמת אני לא חושב שהוא ירצה להישאר. נראה לי שפחות מעניין אותו להיות הכוכב של הקבוצה בפער גם יותר מהיום. נראה לי פחות מעניין אותו.
אוקיי. תאמיר בלט. בוא תתקן אותנו במצב, כי אתה פרסמת את זה.
כן.
הוא בעצם שילם כסף.
כן.
שילם את הבייאוט שלו. הוא שחקן חופשי בתום העונה הזאת.
נכון.
הוא רוצה להישאר במכבי?
אני חושב שמבחינה מקצועית, לשני הצדדים פה אין בכלל ספק. תמיר בלט נמצא בסיטואציה המקצועית המושלמת עבורו. הוא בקבוצת יורוליג, מכבי תל אביב, אבא שלו מאמן אותו, אבא שלו הרוחני, הוא מקבל הכל. הוא מקבל הכל, הוא פשוט מרגיש שהוא יכול להרוויח יותר כסף, שזה לגיטימי.
זאת הדרך אבל.
אבל זה לא פעם ראשונה. פרופו פרארי וכל מיני כאלה. זו ההתנהלות שלו לאורך הקריירה, לטוב ולרע.
אתה חושב שההתנהלות שלו מקובלת עליו? אני לא סתם מנסח את השאלה ככה.
אני לא יודע. אני לא יודע, אבל בסוף הוא חתום על זה. הוא חתום על ההתנהלות הזאת, בין אם הוא מחליט את הדברים, או שסביבתו, סוכנו, משפחתו, whatever. זו שורה תחתונה, הוא ילד גדול שייסע בתוצאות, או שיחליף את הסביבה שלו, לא יודע, שיעבור משפחה, אין לי מושג. אבל זה מהלך, בוא נגיד ככה, מהלך קשר, אולי אפשר להגיד שהוא נודף ריח קצת לא טוב, אבל כשאתה יוצא למהלך כזה, אתה תמיד יודע שיש איזשהו סיכון. כי כשאתה הולך לפיצוץ עם הקבוצה שלך, גם אם זה פיצוץ לגיטימי, זה יכול לגרום לגירושים. אז אני חושב שמבחינה מקצועית, תמיר בלט צריך להישאר במכבי, ומכבי צריכה להשאיר את תמיר בלט, לא רק בגלל שקאטה שהוא המאמן, כי מה האלטרנטיבה של מכבי? להביא את ים הדר. ים הדר לא יעלה לה פחות כסף.
ממה שתמיר רוצה?
כן.
מה הוא רוצה?
לא יודע, הוא ישב... הערכה, כן? 400 אלף דולר. שילם 25 אלף דולר, לא 100 אלף דולר בייאוט, 25 אלף.
וואו.
בין 25 ל-40 לפי גרסאות שונות. אפילו לא חצי ממה שזה, כן, זה החוזה שהוא חתם בקיץ שעבר.
זה חוזה לא טוב.
נכון. אז כאילו, אתה יודע, אז חצי מיליון דולר ישיר אותו, אולי 550, אוקיי, ים הדר עם כל הבלגן שם, עם פנר וכמה שהוא חתום שם וכל זה, זה לא יעלה פחות. אז אם אתה צריך כבר להשקיע את הסכום הזה, אז כבר תשאיר את אמיר.
אין איזה משהו קצת, איך נקרא לזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו, אתה בתור שחקן מכבי תל אביב, הייתה לך עונה מצוינת, זה ווין ווין לשני הצדדים, ואתה יודע מה המצב הכלכלי של מכבי תל אביב כרגע בגלל המלחמה, ואתה עדיין עושה מהלך שהוא מרגיש לי מאוד מאוד אגואיסטי.
נכון.
זה קצת, וואלה, לא, מוריד לי ממנו. אני לא אומר, הוא מכביסט, עכשיו, עזוב, זה בסדר.
זה לא קיים כבר הדברים האלה.
אבל למה הכל תמיד סובב סביב העוד קצת כסף הזה? להם זה קצת, אגב. אני תמורת 50 אלף דולר גם הייתי עושה את הדבר הזה. אבל הם מרוויחים את הדברים האלה כל החיים. כל החיים, סליחה, עד הפרישה. אוקיי?
אני חושב שהסגנון שלו, אני אישית לא כל כך מאמין באופי על המגרש, אופי מחוץ למגרש, כל מיני שטויות כאלה בין השטויות. אני חושב שזה קצת דומה לאופי שלו על המגרש, כאילו הדבר הזה, הוא עושה משהו חוקי לחלוטין, שכולם עשה דומה, איזה ביצים גדולות, אפילו קצת חצוף, כאילו, זה כמו שלושה שהוא לוקח, כאילו, זה משהו כזה. להגיד שאני אוהב את זה, לא. להגיד זה אגואיסטי, באיזשהו מקום, כן. זה בעיקר לא לויאלי, אני חושב. שאתה מבין את המצב של המערכת שאתה נמצא בה, זה גם לא שהוא מסתכן והוא אומר, יאללה, אני בן 32, זה הזמן שלי להרוויח כסף, שלי עוד שנתיים.
החוזה האחרון הגדול שלי.
כן, זה לא זה, זה לא שם. מצד שני, אני אומר, וואלה, אני חושב שהוא השחקן שהכי בטוח כרגע במערכת במכבי. לא חושב שיש מישהו שהמעמד שלו יותר איתן מתאמיר בלט. כל השאר זה יותר מדי כסף, אז לא יודע מה יהיה איתו, או כל מיני ג'יי כהנים, בסדר, אני שם בצד רגע. הוא השחקן שהכי הכי ברור לי, מה יהיה איתו שנה הבא? הוא יהיה במכבי, לדעתי. ואני חושב שלכולם זה ברור, זה פשוט too much perfect fit.
זה שזה ברור כל כך, זה נורא והיום למכבי.
אבל זה מה שגורם לעשות את זה.
אמר פה 550, אם זה כל כך ברור, תאמיר בלט יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני רוצה 750, מה, אני פחות טוב מבונזי? לא, אני לא צוחק איתך.
נכון.
כי כולם מבינים את המשמעות, והשאלה עד כמה אתה גרידי, ואני קצת חושש מהגרידי.
אז בוא נקווה שאת המהלך חצוף שלו הוא כבר עשה, ועכשיו כשהוא יגיע למסע ומתן, הוא לא יעשה מהלך חצוף יותר.
אם אנחנו כבר מקבילים את ההתנהלות של תאמיר בלט מחוץ למגרש לתאמיר בלט על המגרש, אז לדעתי המהלך הזה חייב להסתיים בזה שהוא מסדר לריבר עוד 300 אלף דולר בחוזה, כאילו אני לא רואה דרך אחרת.
הוא מתנה את החוזה שלו בערכה ל...
טוב, לגבי לורנזו ובונזי, אני לא חושב שיש לנו יותר מדי מה לדבר, אנחנו מבינים שלורנזו לא יהיה. אגב, מישהו מבין את הציטוטים שלו? אני רוצה להישאר פה בעונה הבאה, אני אשאר פה בעונה הבאה, אני... מה?
כשתראי שאנחנו תוקפים בבהירות, תדעי שהם חצו את הקו האדום. זאת הרמת המינות.
לא מצליח להבין את הציטוטים האלה, זה נורא מוזר. לכולם ברור שהוא לא יישאר. ג'וש ניבו כמובן אין מה לדבר. בונזי קולסון, זאת שאלה מעניינת. לעניות דעתי, אין סיכוי שאם אחרים עוזבים, הוא נשאר. אנחנו יודעים שיש גם עניין שזאת אשתו, בת זוג שלו, אני לא יודע. לא מתה להמשיך פה בזמן מלחמה. והשני שחקנים האחרונים שאני רוצה לדבר עליהם קצת, זה רפי מנקו ועומר מאיר. אתם ידעתם שלעומר מאיר אין חוזה?
כן.
זה אפרופו.
אבל זה אין חוזה עם כל מיני סעיפים שצריך לתת כחלק מחוק הספורט, של פיצויים או משהו כזה, כאילו.
כי הוא שחקן נוער.
משהו,
כי...
הוא לא פרי אג'נט מוחלט.
כן.
בגלל שהוא גדל במועדון.
אוקיי, אז מה? איך יכול להיות שעוד לא חתם במכבי לחמש שנים?
או, זו שאלה מצוינת.
אני באמת אומר, ואני מסתכל על...
אולי הוא חושש מהמלחמה.
אני לא מצליח להבין את קבלת ההחלטות של אבי אבן בקיץ, במהלך העונה הזאת והלאה, ולהלאה לקיץ. אני מרגיש כאילו ישן בעמידה. עומר מאיר היה צריך להיות חתום פה לחמש שנים. רפי מנקו, שמסיים חוזה, היה צריך באמצע עונה להגיד לו, תגיד, אתה מוצא משהו אחר? אתה רואה איזה ישראלי בעמדה הזאת שיכול לתת לך יותר תפוקה מרפי מנקו בליגה? זה לא קיים. תפוס אותו בפברואר, תן לו עוד 50 אלף דולר, הוא הסכים.
אני לא בטוח.
ונגמר הסיפור.
אני לא בטוח.
מה לא בטוח?
לא בטוח שכזה הוא רוצה להישאר עוד עונה שהוא עכשיו באמצע עונה יעריך בלי לראות איך נגמר את העונה אפילו. לא בטוח.
אבל אתה בתור מכבי תל אביב...
אבל לא בטוח, יכול להיות שעשו את זה והוא לא... לא יודע אם עשו את זה, עזוב, לא משנה.
לא,
יכול להיות שגם הבינו שהוא לא בטוח הסכים. למה זה כזה ברור שהסכים?
זה לא משנה בכלל. אני לא מדבר מנקודת המבט של רפי מנקו. מנקודת המבט של מכבי תל אביב, אתה צריך לבוא עם מה שטוב לך. יגיד לך לא, יגיד לך לא, בסדר, תתמודד אחר כך, כבר תדע מה לעשות, כבר תדע להתחיל לחפש שחקנים. מה, אתה מגיע לקיץ, אתה צריך לשבת איתו, יתחיל מסע ומתן, הוא רוצה, אתה יודע, זה לא מקצועי, זה לא מקצועי להתנהל ככה, לפי דעתי, לא בסיפור של רפי ולא בסיפור של מאיר. לכולם ברור שהם צריכים להישאר. אם לכולם ברור שהם צריכים להישאר, סקור את זה כבר.
בעונת 98-99 היה למכבי תל אביב את הסגל הישראלי הכי מגניב שהיה לה אולי אי פעם, לפחות מאז שהתחילו להיות פה יותר זרים. היה קאטה, שפר, גור שלף, נדב ונפלד, גיא גודס, דרק שרפ, בורקורדו, תחשוב כמה ישראלים. ובסיומה של אותה עונה, גודס עזב, ושאלו אותו מה קרה. הוא אמר, מכבי תל אביב, כשהיא רוצה אותך, היא יודעת טוב מאוד להעביר את זה. עכשיו, הוא אומר, לא אמרו לי ללכת. אבל נתנו לי את הרגשה, אם אתה רוצה, תישאר. אז באותו רגע הבנתי שאין לי מה לעשות כאן יותר. וזה, אני לא משווה את גודס למנקו, אבל אני מסכים איתך, זה כאילו, תשאיר אותו. אתה צריך אותו לעמדה המאוד מאוד ספציפית הזאת. אתה לא הולך להפוך אותו לפרנצ'ייס פלייר, והוא לא הולך להיות שחקן חמישייה, והוא כנראה אפילו לא יתלבש בעונה הבאה ביורוליג. אולי כן, כי לא יצליחו להביא זרים. אבל הוא לא ישחק ביורוליג. אבל אתה צריך אותו למשבצת הזאת, אז כן, איפה היית לפני שלושה חודשים?
כן, זה בעיקר חורל, במיוחד בגלל שפשוט כאילו, $50,000 זה לא, אין פה תירוץ שאנחנו לא יודעים מה ישנה הבאה. מנקו קצת יותר, קצת פחות, זה לא מה שישנה את התקציב.
בדיוק, ועומר מאיר, זה יותר מרגיז.
אפילו עוד יותר.
יותר מרגיז.
הרבה יותר מרגיז.
אם אתה מאבד את עומר מאיר, עומר מאיר שחקן חופשי, זה, קודם כל זה טונות של כסף שיכולת לעשות עליו בעתיד. בית, זה שחקן בית. אני לא מצליח להבין את ההחלטות האלה, ואני מקווה מאוד שהוא יתעורר. כי גם הסיפור של תמיר בלט, מבחינתי, אני לא בא לעשות פרשנות, אבל לפי מה שהרלה פרסם, הנושא הזה של בעלים שלא ידעו על על הסעיף הזה.
שאגב, זה בדקתי קצת, זה לא נדיר. זה תלוי כמה אתה סומך על המנהל הספורטיבי שלך, בחלק גדול מהקבוצות, המנהל הספורטיבי סוגר חוזים, וזהו, הבעלים המון חתומים על זה, אני לא יודע כמה הם נכנסים לכל פרט, אני גם לא יודע אם כל הבעלים לא ידעו, שחלק טוענים שלא ידעו, חלק זה... הרבה פוליטיקה ארגונית, אבל דווקא זה, כאילו, קטר שהוא לא נדיר ומוצא דופן.
זה לא כזה משנה מי. האם שימון ידע או שימון לא ידע, או דבי לא ידע.
בסוף מכבי תל אביב חתומה על זה.
א', כארגון, יש פה כישלון גדול. ב', עזב יבן. מה זה משנה מה השם שנותנים פה? כאילו, יש פה אנשים שמספיק פעמים נכשלו בדברים כאלה, לא כך אכפת לי אם זה שימון או דבי או אבי. יש פה מישהו שידע על זה, הוא חתם על זה, הוא אחראי על זה, מעבר לזה, כארגון, זה לא פעם ראשונה, זה כישלון.
כן, לגמרי. זה ממש הצפן אותי, הסעיף הזה.
הביא לך את הסעיף.
בדיוק. רבע רבי. בסדר. יש לנו איזה רבע שעה לדבר על הפועל ירושלים.
וואה.
זה לא מעט, זה לא מעט. אז דיברנו על הסדרה מול חולון. למה הפועל ירושלים כל כך הרשימה בגמר הגביע, ואתה רואה את הסדרה מול חולון, אתה אומר, וואלה, זה לא את הקבוצה.
זה מחזיר אותי מה שאמרתי לך בהתחלה, ועשית לי פרצוף, שזה תלוי במכבי תל אביב. הפועל ירושלים הייתה בערב הכי טוב של העונה, ומכבי תל אביב הייתה כנראה בערב הכי גרוע של העונה, ושני הדברים לה התחברו לכדי רבע שלישי, שבו הפועל ירושלים פירקה את מכבי תל אביב, וזה היה במשחק מאני טיים, במשחק על תואר, ולהלן התוצאות. זה עדיין לא הופך את הפועל ירושלים לאימפריה העונה, זה עדיין לא הופך אותה לקבוצה הטובה בארץ, זה כן הופך אותה לקבוצה שיכולה לעקוץ, ולעשות דברים מעניינים, נגיד ככה, בסדרה הזאת. אבל זה בשום אופן לא הופך אותה לפייבוריטית, אל תטעה.
אמרת להקוץ, אני שוב פעם ממש לא מסכים איתך. עזוב רגע פייבוריטי, ברור, אני גם לא חושב שהיא פייבוריטית. אבל נגענו קצת בזה בשבוע שעבר. מכבי תל אביב זאת קבוצה שמאמנים, לא רק מאמנים, נורא קל לזהות איפה החולשות שלה, אוקיי? קל לזהות איפה החולשות. ויונתן אלון במיוחד כמאמן ליגה, שחי את מכבי תל אביב הרבה יותר מאיזה, לא יודע, גרימאו. יודע איפה לתקוף.
דווקא גרימה הבאת.
סתם לקחתי מאמן יורוליק.
שכבר לא ביורוליק.
עכשיו, אנחנו יודעים, בואו נדבר על החסרונות של מכבי תל אביב. אוקיי, ולמה זה יושב פיט על הפועל ירושלים, ולא על... זאת אומרת, כל מאמן, קח את עמית שרפן, הוא יבוא לתחק נגד מכבי. הוא יודע בדיוק את אותם חסרונות. אבל אין לו את הכלים. הפועל ירושלים יודעת, קודם כל אגרסיביות. אגרסיביות כבדה. אוקיי? משפיעה מאוד על מכבי תל אביב. מכבי זה קבוצה רכה.
גוף גדול על לורנזו בראון.
יפה. לורנזו בראון בשני הצדדים. לורנזו בראון בהתקפה של מכבי. להפעיל לחץ, גוף גדול, לחץ על הכדור, הכדרור החשוד שלו, לנסות להוציא לו את הכדור מהיד, או בעיבוד, או להוציא לו מהיד כמסירה. ולורנזו בראון לא מוסר הרבה בתחילת התקפות, ולכן זה הרבה עיבודים מכדרור. ובצד השני של המגרש לתקוף אותו כל פעם. וכל פעם, זה כל פעם. אתה זוכר מה היה בגמר גביע? כל פעם, החילוף, מי שקיבל את לורנזו בראון, לקח אותו. ריבאונד, לגרום למכבי תל אביב לא להשתולל ברימון התקפה, יש דרכים לעשות את זה, הרחקה מהסל, סגירה קצת יותר נורמלית, ריווח, הם יודעים. והפועל ירושלים, וכמובן קצב משחק. אוקיי, קצב משחק, מכבי תל אביב מגיע ל-90 נקודות, אתה רוצה להוריד אותה ל-75, שינתה את המשחק, אל תיתן לרוץ, ירידה להגנה ברמה של לטוס להגנה. עכשיו, להפועל ירושלים, בניגוד לקבוצות אחרות, יש כלים מותאמים לדבר הזה. יש לה שלישיית גארדים. ספידי סמית, קורנליוס וזוסמן, צורך העניין, שיודעים לשמור אגרסיבי, יודעים ללחוץ על הכדור, הם יחסית גדולים, וזה מסדר להם את כל הנקודות האלה של לורנזו בראון והאגרסיביות וזה. ריבאונד, אני אגיד משהו קצת מוזר, מצוין להפועל ירושלים שיינקין צלח. מצוין להפועל ירושלים שיינקין צלח, הגיע ג'קורי, הגיע. הגיע טיוס, שמאפשר לשחק עם ארבעה זרים, ספידי, קרינגטון, רנדולף, ג'ונסון וטיוס. זאת חמישייה, אתלטית, קולעת. ויש את וויליאמס שהשתלט על עמדת הסנדר, והוא יותר משמעותי. ומייצר הרבה יותר נזק למכבי תל אביב מיינקינס.
כן.
אז עוד סוגיה שפתרת, והקצב כמובן. זאת אומרת, אני אומר דבר כזה, הפועל ירושלים בטח לא פייבורית ממכבי, אבל לבוא ולהגיד להקוץ, או מכבי נתנה את המשחק הכי גרוע שלה, והפועל את המשחק הכי טוב, זה קצת לשקר למציאות שאומרת, יש פה מאצ'אפ מאוד בעייתי למכבי תל אביב. שהפועל ירושלים מפעילה את, את הכלים שלה על החסרונות של מכבי תל אביב, הם כמעט מגיעות למצב שהן קבוצות שוות. ככה אני רואה את זה.
בחיבור של כמה נתונים שמסתדרים, הם יכולים להגיע למצב שהם מתקרבים להיות שווים למכבי תל אביב. אני מסכים איתך, אבל זה לא כזה מובן מאליו שזה מה שהולך לקרות. כי אם אנחנו נסתכל על מר הגביע, לורנזו בראון היה במשחק נפל קיצוני.
חריג.
שגם אם אתה עוצר אותו, הוא לא אמור להיות, אני לא חושב שהוא יהיה כזה חלש בפלי אוף.
כנראה שלא, אבל מישהו גרם לו למשחק הזה, זה לא שהוא בא מהבית עם זה.
אבל בוא נוסיף לזה עוד כמה נתונים שגרמו לזה. היו שני גארדים למכבי במשחק ההוא, הוא ותמיר בלט. ג'ון די לא היה קשיר, לא היה אמור לשחק בכלל מחצית השנייה, הכניסו אותו כי כבר לא היה מה לעשות, וזה לא עבד. ווייד לא היה אז, לא היה גם הפעם. אני מעריך שקליבלנד לא יהיה איזשהי רשם, אלא ג'ו תומאסון. לא בגלל שג'ו תומאסון שחקן יותר טוב, אלא כי אתה צריך עוד גארד, שיכול קצת לעזור בהובלת כדור, שיכול לעשות קצת דברים בעמדות האלה, שיהיה לך קצת יותר מרחב תמרון. וזה יכול לעשות את ההבדל המשמעותי. ושם אחד שחייבים לציין, ליווי רנדולף, שפחות במשחק הראשון, אני מעריך שגם יותר מזה לא ישחק. ובלעדיו, נכון שהגנתית להפועל שם יש כל מיני כלים, אבל היא צריכה לעשות גם נקודות. ובלעדיו הרבה הרבה יותר קשה לה לעשות נקודות. זה, אגב, זה הפועל ירושלים שכבר יכולה להגיע ל-80, 85, 90 נקודות, לא כמו שראינו בהתחלה, בימי ג'יקיץ' ובוודאי קנזוריס, אבל בלי רנדולף יהיה להם קשה מאוד להגיע לאזורים האלה. ואם הם יגיעו להם, אז זה סימן שהמשחק רץ, ולא בטוח שזה לטובתם.
כשאם רנדולף יהיה באמת, כאילו, כשרנדולף נמצא, זו קבוצה שיש לה יחסית הרבה פוטנציאל להתפוצצות די רחב. זאת אומרת, זה יכול להיות לך קרינגטון, רנדולף, זה יכול להיות לך כמה שלשות של פתאום נמרוד לוי, שם שלוש, פתאום ספידי סמית, כאילו, זה יכול לבוא מהרבה מקומות שקורי אולנס מעולה, אני לא יודע אם זה התפוצצות, אבל זה יכול להגיע, זה יכול להגיע מהרבה מקומות. דבר שני, אני ממשיך את הנקודה שאתה התחלת עם זוסמן, קורנליוס סמית, תוסיף לזה קרינגטון, רנדולף, ג'ונסון, דוברת, אפילו ג'קורי וויליאמס, זה קבוצה, אתה יכול להעמיד פה חמישייה מתוך השביעה הזאת, שיכולה להחליף על הכל. יכולה להחליף על הכל, להיות, זה, יש פה גארדים גדולים, פורוורדים, שיכולים להחליף הכל, ושחק מאוד אגרסיבי, אז גם הגנתית זה מאוד מקשה, ודווקא בגלל זה, לדעתי, קלימנד הרבה יותר מתאים. קלימנד הרבה יותר מתאים, כי מכבי, אנחנו יודעים שקשה להם אגרסיביות, ו האפקט שאנחנו רואים על קורנליוס ושראינו קליבלנד ביורוליג, זה האפקט שהשחקן שבא ויושב על הכדור, יושב על המוביל כדור, ופשוט לוקח את כל הקבוצה איתו, ומחזיר אגרסיביות. ומכבי צריכה מישהו שיחזיר אגרסיביות בצד השני, ויקח את הקבוצה צד אחד קדימה באגרסיביות, בגלל שאנחנו יודעים שירושלים תביא את זה מאוד מאוד למשחק.
כן, אבל הבעיה עם קליבלנד זה שהוא תופקד כגר. והיה עליו שוק של מעמסה במשחק הזה בגמר גביע, שהוא לא ממש תפקד כסטופר. לא הייתה לו ברירה.
אבל שוב, ג'ון די לא היה.
אני מסכים איתך שאם ג'ון די נמצא, ובעיניי גם עומר מייר יכול לתת דקות מסדרה כזאת, 6-7 דקות, אני חושב שהוא מספיק מוכשר ומספיק עם בגרות בשביל לעשות את זה, ואז קליבלנד יכול למלא את הנישה שלו, אני חושב שזה נכון יותר מאשר ג'ו תומאסון, שלא הראה במשחקים, בוא נגיד, לא שחק במשחקים הגדולים, שיחק רק נגד הקטנות, ואתה מגיע למשחק שהוא יורוליג לכל דבר ועניין. זה משחק יורוליג, מכבי צריכה לעבור עכשיו למוד יורוליג, להגיד לשחקנים, זה יורוליג עכשיו. יש פה בין 4-6 משחקים, בין 2-6 משחקים, בשביל להיות PC פה, וזה יורוליג, ואתה צריך את שכל אחד יעשה את המקסימום שלו, וקליבלנד בנישה שלו יותר טוב מתומאסון בנישה שלו, ככה אני מרגיש. איך תומאסון מגיב לשמירת לחץ כמו שזוסמן הפעיל לורנזו?
אני לא יודע, אנחנו נראה כנראה, אבל אני חושב שאת השינוי לטובה שקליבלנד חווה במהלך העונה הזאת, זה כששמו אותו רק בעמדה 3. בסוף כדורסל זה כן משחק של עמדות, אני לא קונה את זה שאתה יכול לשחק, לא יודע מה.
בעיקר מצ'אפים, במינת של מצ'אפים.
בדיוק, ולבנות על קליבלנד כסקנד גארד, זה לא עבד, זה לא עבד עד עכשיו, אין שום סיבה שזה יתחיל לעבוד. אני מסכים שהוא שחקן טוב יותר מתומאסון, אני מסכים שאולי הוא מתאים יותר במצב רגיל מתומאסון, אבל בחוסר שיש למכבי תל אביב כרגע, ואני לא יודע כמה היא יכולה לבנות על דיברטולומיאו, נכון, הוא נראה יותר טוב בסדרה מול נס ציונה, האם זה מלמד משהו לקראת ירושלים? לא בטוח, יותר מדי what ifs, כדי שהם ייקחו את הסיכון שעוד פעם להגיע למשחק, בעיניי זה חצי משחק נוקאוט, כי אם אתה מפסיד אחד, כן. אז זה כמעט גמור, כאילו, אם אתה מפסיד את הראשון בבית, אז בהצלחה לך, זה לא סדרה שאתה טוב מחמישה, שאתה, יש לך מלא מקום לתקן. אז במצב הזה, מכבי תל אביב, לא יהיה לה את האומץ ללכת עם, שוב עם פוטנציאל לזה שיהיו לה שני גארדים, שאחד מהם זה לורנזו, שאנחנו מכירים את הבעייתיות שלו מול זוסמן, והשני זה תמיר בלט, שגם לו קשה מאוד לשחק מול הגנה אגרסיבית.
כן. יש פה עוד איזה נקודה ש... מצד אחד, אני חושב שאנחנו נראה בונזי בארבע לא מעט יחסית, מול הרכבים של ירושלים, מול ג'ונסון נגיד וכאלה, ואז אנחנו צריכים באמת עוד את קליבלנד יעזור לנו בשלוש. מצד שני, נקודה יותר חשובה, אבל שבליגה תמיד היתרון של מכבי בגבוהים, אבל במשחק כזה אני אפילו יותר לדעתי. כי אם יש לך בצד שני את ג'ונסון, שהוא קצת קטן, או יש לך את נמרוד לוי שהוא רך כמו, אני לא יודע מה.
שנמרוד לוי לקח, היה לו פקטור משמעותי, ואני צריך לקח 7 ריבאונדים בהתקפה באותו משחק, אני לא בטוח שהוא יכול לשחזיר את זה.
וזה לא ריבאונדים, הוא פשוט, הוא רך. כן. הוא רך, והוא רך שגם התקשה לזה רגליים, אז זה שילוב מאוד רבה הגנה הדברים האלה. ויש לך את טיוס שזה אחלה, אבל הוא גם, הוא
לא,
פה
לא
אותו,
אותו
דבר.
טיוס, לא.
זה לא אותו טיוס, רואים את הגיל, מרגישים את הגיל עליו, הוא נותן את הבלוק, אבל בסדר, זה לא אותו דבר. אני חושב פה שסורקין יכול להוות מפתח משמעותי בסדרה הזאת. מכבי צריכה לטחון את הצבע.
אמרת בונזי הרבה בארבע, ואני מנסה להבין איך זה מסתדר עם החלק השני של מה שאמרת.
נכון, אז אמרתי, שני צדדים לדבר הזה, יש לנצל את זה בצד אחד התקפית, אבל גם בונזי נותן דברים בארבע שאף אחד אחר לא נותן בארבע.
בליגה שלנו, זה נכון ליורוליג. אני מרגיש שבליגה שלנו תנצל את היתרונות שלך. אני הייתי פותח עם סורקין בחמישייה.
אני מסכים, אבל שוב, אז מה אתה מעדיף? ג'ייק כאילו בארבע? אז אני חושב שיש את הרכבים שהוא ישחק, הרבה פעמים משחק עם סורקין וריברו ביחד, ויהיו הרבה הרכבים כאלה, אבל אני חושב שג'ייק במשחק כזה, זה לא יותר מהחמש דקות הראשונות ולא לחזור. ואז כשאחרי זה אתה יכול לתת 5 דקות, אפילו 10 דקות, לקולסון בארבע, והפוסט-אפים האלה זה אחלה, אבל זה גם עוד דברים שבונזי נותן, ושוב, אתה אומר, משחק אגרסיבי, משחק אנרגיות, אז קליבלנד ב3 ובונזי ב4, זה הרבה יתרונות אחרים שלא נותנים לך את היתרון של גבוהים ב4, שסורקין וריברו נותנים לך. יש כל אחד, אתה יודע.
אני חושב שבגדול, כשקטש מגיע לסדרה הזאת, הוא צריך להסתכל על השלישייה של סורקין, ניבו וריברו, ששניים מהם צריכים להיות על המגרש 80% מהזמן. כאילו מדי פעם לנסות את קולסון ב4, מדי פעם יש כמה דקות של ג'ייק, אבל הציוות הזה ששני הגבוהים, הוא זה שצריך לתת לו באמת את היתרון הזה, אולי לסבך את ג'קורי וויליאמס בעבירות, לשחק על טיוס כשטיוס משחק, לנצל את זה.
לעשות על
העבירות. זה בוודאי.
למרות המשחק האחרון שם הוא...
5 מ-5, תקשיב, לא היה לו דבר כזה בקריירה.
מצוין. טוב מאוד שהוא עושה את זה שם.
אתה אומר, זה הולך להתיישר מחר. כן, אפקט בנג'מין איזה.
איזה. יש משמעות לביתיות בכלל בסדרה הזאת?
בטח.
למה? מכבי הפסידה את גמר הגביע בהיכל.
אז מה?
אז זה אומר ש...
אבל גם הגמר הגביע לא היה 90% קהל של מכבי. אוקיי. 85 נראה לי אחוז. זה משמעותי.
יש משמעות.
אוקיי, אמרתם. אני חושב שפחות. למי זה טוב שזה טוב מ3 ולא טוב מ5?
ירושלים.
זאת אומרת, בגלל שאתה אומר שהיא אנדרדוג?
כן, ויכולה לבוא ולהלחיץ שם את הזה, ואתה תראה שאם ירושלים ככה רבע שלישי פתאום עוד פעם יהיו ביתרון, אז אנשים כבר מתחילים לגלגל את המחשבות שרגע אם אני אפסיד פה, הם הולכים למשחק עלייה בארנה. זה, כן. זה הרבה יותר מלחיץ מבחינת הקבוצה הפיבוריטית.
כן, מסכים. גם אתה עוד לך תדע, אולי בולדון היה חוזר ב5.
בגלל זה אמרתי שהביתיות פחות, אוקיי.
אני רוצה לשאול אתכם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כאילו יש איזו תחושה, אני לא יודע כמה היא מבוססת, שבולדווין ממש על סף חזרה. כאילו צריך עוד איזה כמה אימונים, והוא שם.
רשום בליינאפ השאלה
שלך. נגיד שמכבי מנצחת במשחק הראשון, אתם עושים את החילוף ורושמים אותו למשחק השני כדי שיהיה לו... אתה לא רוצה להכניס אותו למשחק ראשון אחרי חודש וחצי בגמר,
אני לא רוצה להכניס אותו.
אתה הולך בלעדיו.
לאורך כל העונה. שווייד בולדין חזר מפציעה בתחילת העונה אחרי חודש שלא שיחק, הוא נראה תחת. במשך המון משחקים, עד שהוא השתחרר. זאת פציעה מגבילה, זאת פציעה שמגבילה אותך בתנועה.
אבל הוא כבר בזמן בחוץ. זה לא כמו משחק ארבע מול פאו.
הוא לא התחיל להתאמן. הוא לא התחיל להתאמן. עזוב, זה סיכון גדול. אני לא רוצה לקבל ווייד בולדווין שיכול להשפיע עלי על המשחק גם לרעה, וזה יכול לקרות. הקבוצה רצה, נראתה מצוין, נכון, זאת נס ציונה, נכון, אני מבין. אבל יש שטף. אני לא רוצה משהו שיזיז את השטף הזה.
אז אתה אומר, הסיכוי שנראה את ווייד בולדווין בסדרה הזו, יש שתי סיטואציות. אחת, שירושלים מנצחת בהיכל המשחק הראשון, ואז זורקים אותו למים למשחק השני כדי להציל את המולדת.
איזה שטות.
והאופציה השנייה זה אם ירושלים נצחת את המשחק השני ואתה הולך למשחק המכריע. זאת אומרת, רק אם ירושלים נצחת בולדווין ישחק?
אני אומר שאת המשחק האחרון של ווייד בולדווין מכבי תל אביב אנחנו כבר ראינו. זה היה משחק 4 נגד... זה אגב נכון
נגמר,
עד סוף
העונה. נגמר בדמעות, אתה
זה
אומר.
זה נכון עד סוף העונה הבאה. אני לא יודע מה קורה בעתיד, אבל עד סוף העונה הבאה ווייד בולדווין לא ישחק במכבי תל אביב יותר. אוקיי?
נתן כותרת.
וואו.
זאת, אמרתי אותה כבר ברבע הראשון. שני, שני, שלישי. זה היה. ואני לא חושב שנכון להכניס אותו בשום שלב. גם לא עם נעלה ויהיה דרבי והוא קשיר לגמרי. משהו צריך להשתנות בכושר שלו. עכשיו, אני לא חושב שאתה תקבל שחקן שיבוא ויקלל לך 17 נקודות וישמור כמו שראינו אותו, שמה, תזכור, בשביל להכניס אותם ותר על תומאסון או קליבלנד.
כן.
אז זאת השאלה, כמה אני מפסיד אם אני מוותר עליהם?
בדיוק, זה גם שאלה של אלטרנטיבות.
כן, אני חושב זה הרבה חוזר למקום, שהיה את הדיון הזה כשאז, את הנגד פאו, וישבנו, דיברנו, האם זה בכלל אפשרי לא להכניס בולדווין כשהוא יכול? אז אני חושב שבסופו של דבר, אם נגיד אנחנו מניחים שאפשר להכניס אותו למשחק, ושעודד באמת ישלוט במתי הוא משחק ומתי לא, אז להכניס אותו לסגל למשחק מספר 3, כדי פוטנציאלית להשתמש בו, מול הפוטנציאל שיש לי קליבלנד או תומאסון, כשאני מבין שאם הגעתי ל3 זה גם יש משחק שהפסדתי, אז כנראה שתף לא סופר איי-איי-איי, אז אני חושב שכן זה רלוונטי, ואני אגיד לך יותר מזה, אם אתה אומר שעד סוף שנה הבא הוא לא ישחק במכבי, זה מחפת לך, שישחק.
לא, אתה יודע מה, אתה אמרת, דובי, שאתה לא רואה את ווייד בולדווין, נותן תצוגה של ווייד בולדווין. שסבבה, אני הגיוני מה שאתה אומר, אבל המשוואה היא אחרת. האם ווייד בולדווין יכול לתת, לא יודע, 10 נקודות, 4 אסיסטים, ולקחת כל כך הרבה תשומת לב מהיריבה, שזה יותר ממה שתומאסון או קליבלנד ייתן. זאת המשוואה. בסוף זאת האלטרנטיבה. לא אם ווייד בולדווין לא בסיוע, אז אני לא שם אותו, אלא מה אני, כמו שאמרת, מה אני מפסיד?
אני חושב שמול תומאסון זה לא שאלה, כי פשוט הוא אמור להביא את אותם דברים רק הרבה 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 פחות טובים, וגם אם בולדווין ייתן את זה ב-10 דקות, הוא כבר ייתן לפחות מה שתומאסון ייתן ב-20 דקות כנראה.
ולבראון יהיה יותר קל לשחק כשבולדווין לידו.
ואם אתה מתחיל את הסדרה מול ירושלים עם תומאסון, ובמשחק השני, נגיד, מלביש את ווייד והוא נפצע. אין לך החלפות יותר. אתה עולה עם 4 זרים למשחק השלישי,
בסדר, בוא. בסוף זה תמיד משחק של סיכונים.
אתה אומר בסדר, כאילו זה לא קרה לנו לפני חודש.
אבל זאת סיטואציה שונה לגמרי. הוא לא היה קשיר.
לא, בגלל זה אני לא חושב, זה אחת הסיבות שאני לא חושב שצריך ללבש אותו לפני משחק מספר 3.
ווייד לא ישחק יותר עונה.
יכול להיות.
אני מוכן לחתום לזה. זה לא רק, נכון, זאת הרגשה. אבל...
אני לא פוסל מה שאתה אומר.
כן, זה תרחיש...
ולי מרגיש שאחרי הפסד הבא הוא ישחק. אם יהיה. הפסד הבא.
אוקיי. בוא נראה. זה מעניין, זה בטוח יהיה.
כן.
עוד משהו לפני שנסיים? לא?
לא.
אמרנו הכל? דיברנו הכל? נאמר כבר הכל.
יש לי שאלה.
כן.
יאללה, אנחנו כבר בפוד ליגה. יאללה. מי מאמן העונה?
שרון אברהם.
רגע, היית אומר את זה לפני הסדרה?
לא.
לא, לפני הסדרה זה היה שמוליק ברנר.
אבל מאמן העונה זה רק על העונה הסדירה?
לא, לא, לא.
לא, לא.
אז כן.
שרון אברהם, אני חושב שזה קונצנזוס.
תראה, כמו שאני לא בחרתי בצ'וס מתאו למאמן העונה ביורוליג, אז לפני הגמר, תחשבו שהגמר עוד לא היה. ואני אמרתי שמאמן העונה צריך להיות המנצח בין אטמן לקטש בסדרה, מכיוון שאטמן, אז אטמן. כשאתה בקבוצה הכי טובה, עם הכלים הכי בלתי מוגבלים ומושלמים, גם אם אתה עושה המון דברים שהם לא מובנים אליהם, זה נתפס כמובן מאליו. מה שמכבי עשתה העונה, הצורה שבה היא שייתה בליגה לאחור בדרך, לא מובן מאליו, אבל היא מכבי תל אביב. ונכון שזה מוזר לבחור במאמן שסיים מקום שישי, אבל שרון אברהמי עשה פה משהו מטורף, ואני מקווה בשביל שרון אברהמי שהוא יעמוד בפיתוי והוא יישאר בקריית אתא וימשיך לבנות משהו, כי זה מאוד קל ישר להתפתות ולכת לאיזה מקום שלא בהכרח מתאים.
אני בכל מקרה לא בטוח מה האלטרנטיבות שלו, אז איך האלטרנטיבה יכולה להיות? עזוב שנייה, מי פנוי, מי לא פנוי, איזה...
אני לא יודע, בסיטואציה מסוימת חולון יכולה להיות אופציה, לא יודע, אבל...
אני חושב ששרון אברהם, כי בעיניי המדד הכי גדול להצלחת מאמן, זה כמה יותר מסך החלקים הוא הוציא מהקבוצה. ואני חושב ששם הוא נצח בעבר.
שאתה מאמן מכבי תל אביב, אתה לא יכול להיות מאמן העונה, גם אם אתה עושה 28-0.
אז יגידו, טוב, יש לך קבוצה פי
20 לכל אחד. זה לא משנה, עוד את כך שצריך לדעת שהוא ברגע שהוא חותם מכבי תל אביב, הוא לא מאמן העונה.
הפוטנציאל שלו להיות מאמן העונה זה רק ביורוליג.
בדיוק. מי שחקן העונה?
וואו.
רומן?
השחקן העונה יבוא מהסדרה הזאת. זה רומן או רנדולף. זה ברור.
רנדולף לא כל כך הולך להיות בסדרה הזאת.
הקבוצה שתנצח, תשמע, אתה לא יכול לבחור שחקן העונה שלא עלה לגמר.
כן.
למרות ששנה שעברה זה קרה, עם אנקינס.
נכון, נכון. ביורוליג זה קרה, עם שחקן שלו.
אגב, רומן, נכון, רומן, יכול להיות שחקן העונה ישראלי ושחקן העונה? אתה חושב שיתנו לזה לקרות?
איך יכול להיות ששחקן העונה ישראלי יהיה מישהו אחד, ושחקן העונה יהיה ישראלי אחר?
בדיוק, לא ישראלי אחר.
זה כמו, אתה יודע, אני לא זוכר באיזה עונה זה היה, בחרו בפפלוקס לשחקן העונה ביורוליג, והוא לא היה בחמישיית העונה, כי הוא שחקן שישי. עזוב, זה כאילו הדברים.
אם רומן לוקח שחקן העונה, אז הם מחויבים לתת לו שחקן העונה ישראלי.
בוודאי.
אבל הפוך, לא. אז יכול להיות שתהיה פה איזה פוליטיקה.
אני אחזיר אותך אחורה, כמה דיונים אחורה. אני הסתכלתי על שחקנים, רומן לא מועמד לשחקן השישי, אבל יש לו פחות אחוזים ב-50 מג'ורדון כהן, יותר נקודות יותר הכל, יאללה, תן לו גם את זה.
אשכרה. כן, זה ברעיון אלינו, הוא דיבר על זה שזה חשוב לו. חשוב לו לזכות בתואר.
תואר אישי.
אני מקווה שהוא יזכה בשתיים, כי מגיע לו. הוא היה השחקן הכי טוב העונה, והוא ישראלי, אז מגיע לו לזכות גם בזה.
והוא אולי השחקן היחיד במכבי שאתה יכול להגיד עליו שהוא באמת עשה הבדל בין ניצחונות להפסדים, וזה קשה במכבי לעשות דבר כזה, אבל הוא עשה את זה.
נכון. יאללה. תודה. ארלה, תודה שבאת.
תודה לכם.
יובל, נתראה. שבוע הבא נהיה פה בין משחק... לא, אם זה ייגמר בשניים...
יש חג באמצע.
כן, אבל אנחנו נקליט לפני החג, וזה יהיה אחרי משחק שתיים. נכון?
משחק שתיים לא בשישי?
רגע, יש לך רביעי שישי ראשון. אז לפי דעתי אנחנו נסיים את הסדרה, אנחנו נקליט בין הסדרות. או בסיום העונה. של מכבי.
וואה,
רגע, אין סדרה 3-4?
טוב, יאללה.
תודה.
ביי ביי.
ביי ביי.